ללמוד את שלושת הפסוקים האחרונים של הפרק, אם נצליח. עד עכשיו פגשנו את האיש, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לעצים לא ישב. והוא הלך ועלה, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, והמשיך לעלות, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. וכאן נעצרנו, ושאלנו את עצמנו, מה קורה עכשיו? יש כאן שלושה פסוקים, שלכאורה מתארים את הצד השני. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים, כי יודע השם דרך צדיקים, ודרך רשעים תובד. אז אנחנו לא רוצים להתעכב הרבה על הרשעים, אז ננסה היום ללמוד את כל מה שכולל את הרשעים. והשאלה הראשונה באמת, מה זה לא כן הרשעים? כאילו היה אפשר לחשוב שזה כן. זאת אומרת, הצדיק הוא ככה והוא בסדר. לא כן הרשעים, שואל רבי אלעזר אשכנזי במעשה השם, מה זה לא כן? כאילו יש קצת הפרש לבד. הוא אומר, זה בכלל אין השוואה. כשאומרים, הצדיקים הם ככה, הרשעים לא ככה. הוא אומר, מה זה? זה הבדל הוא רב כרחוק מזרח ממערב. וכך שואל גם רבי עזריה פז'ו בספר בינה לעיתים. הוא אומר, לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. והקושי מבואר. איך אמר לא כן הרשעים? מאין היה עולה על הדעת שהרשעים יהיו מצליחים במעשיהם כמו צדיקים, שצריך להגיד לא כן? מה החידוש? זה ברור שלא כן הרשעים. כאילו, למה דוד המלך אומר את זה? אז זה מחייב אותנו להבין קצת יותר לעומק, א', מי אלו הרשעים האלו? ואולי נגלה שהייתה מחשבה שאולי הרשעים אלו הם כמו צדיקים, כמו שנראה באחת השיטות. זאת אומרת, מי הם הרשעים? מה הניסיון בכלל להשוות אותם לצדיקים? ואומר רבי אליעזר אשכנזי, שהרשעים האלו זה לא רשעים באמת. הוא אומר, לא כן הרשעים שחזרו בתשובה. כך הוא מסביר. הוא אומר, מה הכוונה? הוא אומר שלפעמים נדמה לנו שכדאי להיחשף לבעיות, לקשיים, לקלקולים, זה מחזק אותנו, זה מחשל אותנו. הוא אומר, עדיף להישאר צדיקים לאורך כל הדרך. לא להיחשף לשום דבר רע. וברגע שמישהו נחשף, גם אם הוא עושה תשובה, גם אם הוא בסדר, הוא אומר, כשיש אדם שהוא צדיק גמור, אז הוא במדרגה עץ שתול על פלגי מים וכולי. אבל הרשעים האלו, אם היותם מעלתם גדולה, אינה כמו הצדיקים, אלא הם כמו מוץ אשר תדפנו רוח. זאת אומרת, הם יותר חלשים. זאת אומרת, אחד שכבר נחשף לתרבות שלילית, נחשף כבר למלא סרטים, נחשף כבר לאווירה, אז זה מסתובב, יש לו הרגלי הרגשה והרגלי חשיבה, שהוא כל הזמן צריך להתמודד איתם. את אחד שיתרגל לחשוב באופן מסוים, ולהרגיש באופן מסוים, לעשות דברים מסוימים, כמו שפעם אמר לי איזה בעל תשובה אחד, הוא אומר, אתם כיף לכם, אם היית מסתובב במקומות שאני הסתובבתי, לא היית מי שאתה. הוא אומר, אני חזרתי בתשובה, הוא באמת, בחור יראה שמיים, כזה, אני רואים בחוץ אחד עם זקן ופאות, אומר לי, אני חוויתי חוויות שנמצאות בתוכי, נכון שחזרתי בתשובה, אבל הזבל שאני חוויתי לא נעלם. זה מה שאומר רבי אליעזר אשכנזי. הוא אומר, לא כן הרשעים. והוא לא מתכוון לרשע מרושע. הוא מתכוון לרשע שחווה חוויות וחזר בתשובה, והוא אומר, והוא כמו מוץ אשר תדפנו רוח. יש לו זיכרונות מעבר, הם יותר קשה להם להתמודד עם קשיים, נגיד ככה. ככה אומר רבי אליעזר אשכנזי. רבי עזריה פז'ו, שגם הוא שאל, אז הוא אומר, לא כן הרשעים, זה מדבר על הרשעים. תודה רבה. זה רשעים אמיתיים, הוא אומר. אז למה אומרים לא כן הרשעים? כביכול, הייתי חושב שמשווים בינם לבין הצדיקים? הוא אומר, לא, לא. זה הסתכלות אחרת. הוא אומר, רבי עזריה פז'ו, בעל ספר בינה להיטים. הוא אומר, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא רחמן, והאמת שהיו צריכים הרשעים להיענש באופן טוטלי. זה אומר, העונש שלהם היה צריך להיות בהכל, בגזע, בענפים, בעלים, בפירות, בכל מה שיצא מהם, בכל מה שיקרה להם, והקדוש ברוך הוא מעניש אותם רק במוץ. הרשעים הם לא כמו הצדיקים. השכר של הצדיקים הוא בכל העץ. כל מה שיהיה, כל מה שהם ילמדו, כל מה שהם יעצו, כל מה שלמדו בשיעור הקודם. הרשעים, העונש שלהם, יהיה רק במוץ שידפנו הרוח לקלותו. אבל עיקר הפרי ויתר החלקים לא יענשו. זאת אומרת, הם לא נענשים. הם אמנם לא צדיקים, הם לא יקומו עם הצדיקים, כי הם רשעים, אבל הם לא במקום כל כך נורא. ואחת הסיבות מובא אצל אחד מגדולי החסידות, שהרשעים, הוא אומר, זה לא בהכרח בן אדם רע. הוא אומר, יש צדיקים שיש להם מחשבות טובות ומעשים טובים. אלה צדיקים, זה האיש. הוא אומר, יש אנשים שהם צדיקים חיצונית, הם נראים צדיקים, אבל המחשבות שלהם, לא היינו רוצים לפגוש את המחשבות שלהם. זאת אומרת, יש להם מחשבות לא כל כך צדיקות, שהם אנשים שיש להם מחשבות של עבירה, אבל הם מתאפקים ומתגברים, והם צדיקים. והוא אומר, ויש אנשים שהוא אומר, וזה בעצם הרשעים האלו, הוא אומר שכלפי חוץ הם לא בסדר, אבל המחשבות שלהם הם בסדר. מה הכוונה? הם לא בסדר, אבל הם מצטערים על זה. הם אומרים, אין ברירה, יש לי תאוות, אני שונא את עצמי, אני כועס על עצמי, אני ממש מצטער שאני מתנהג ככה. הוא אומר, זה רוב האנשים. כואב להגיד את זה, אבל הוא אומר, הרבה אנשים, אתה רואה, הם מתנהגים לא כל כך, לא כאן, כן, אלא אנשים מתנהגים לא כל כך בסדר, אבל אם קצת נכנסים פנימה, רואים שהם באמת רוצים להיות בסדר, והם מצטערים על מה שלא בסדר, בכל תחומי החיים. הוא אומר, לכן הקדוש ברוך הוא לא עושה איתם חשבון, כאילו הם ממש לא בסדר, אלא כמוץ אשר תדפנו רוח. זאת אומרת, הם באמת לא צדיקים, אין מה לעשות, אבל הם קצת אנוסים כמעט, הם לא באמת רוצים לחטוא. הוא אומר, יהודי באמת בטבעו רוצה רק טוב. ועמך כולם צדיקים. ואם יהודי חוטא, זה חיצוני. בתוך תוכו הוא נשאר בסדר. הוא רוצה להיות בסדר. ולכן הקדוש ברוך הוא לא עושה איתו חשבון נוראי כזה. הורס את כל מה שיהיה לו, כל הצאצאים של... לא, לא, לא. כמוץ. יש... אומר בעל ליקוטי הלכות בחושן משפט, כן, רב נתן, תלמידו של רב נחמן מברסלב, עוד יותר הוא אומר. הוא אומר, הרשעים האלה הם בכלל לא רשעים. לא איך קשה להם להגיד רשעים. זאת אומרת, ראינו שרבי אליעזר אשכנזי אומר, הם באמת לא רשעים. הם בעלי תשובה. רבי עזר הפז'ו אומר, הם כן לא בסדר, אבל הם באמת בסדר בתוכם. רבי נתן, בליקוטי הלכות, אומר, הם באמת צדיקים, אבל הם לא כל כך צדיקים, ולכן הם רשעים. מה הכוונה? הוא אומר, הם...
המעשים שלהם
לא טובים. לא, הוא אפילו לא זה, לא, הוא אומר הם צדיקים, זאת אומרת, הם כאלה עם זקנים, זה הכל בסדר. זאת אומרת, אבל מה הבעיה שלהם? שהם מזלזלים בצדיקים אחרים. הוא אומר, הוא צדיק, יכול להיות שהוא ראש ישיבה אפילו, הכל בסדר, כאילו הוא צדיק. אבל הוא אומר, הוא חושב שרק הוא וכולם לא, יש איזה אדם צדיק, הוא אומר, מה פתאום, הוא לא שווה כלום. הוא לא מקושר לשום צדיק. תורתם מתפזרת ברוח, הוא אומר. נעשים כמו מוץ. תורתם מתפזרת באוויר כמוץ, אשר תדפנו רוח ממש. ועוד אומר, זה רוח קרה. כאילו, התורה שלהם אין בה חום. אין בה... זה תורה קרה. הוא אומר, יש אנשים שהם לכאורה צדיקים. כבר היינו שלוש דעות, ששלושתם קשה להם להגיד שמדובר פה על רשעים. דוד, מה? הוא משווה לרשעים? בכלל, מה הוא מתעסק עם רשעים? זה צדיקים, רק הם לא מעריכים אחרים. זה בעלי תשובה. זה רשעים, אבל הם בלב צדיקים. טוב, המלבים אומר לא. המלבים אומר...
מי הצדיק האמיתי?
זה האיש שדיברנו קודם. המלבים אומר... לא כן הרשעים, זה באמת רשעים. שלא לבד שלא יימצא להם האושר וההצלחה הנמצא אל הצדיק, אלא הם כמו מוץ אשר תדפנו רוח, מוץ בלי הגרעין, בלי הדגן. זה לא מוץ ששומר על הפרי, אלא זה מוץ שכבר אין לו ערך בכלל. אשר הוסר הדגן מתוכו, והרוח יישאנו. הוא אומר, כל זמן שיש אנשים, כמו בפירוש ראינו, שהם רשעים בחוץ, אבל בלב הם בסדר, אז יש להם כבוד לרבנים, נגיד. יש להם כבוד לתורה, יש להם, הם מכבדים, נכון שהם נוסעים בשבת, או אני לא יודע מה, אבל הוא אומר, יש כאלה שהם כבר רשעים כאלה, שהם בכלל לא קשורים לדגן עצמו. ולכן הם כמו מוץ אשר תדפן רוח, ואובדן הרשעים הוא לצורך בל יתערבו עם הצדיקים. הם לא יכולים לקום, הם פשוט לא נמצאים עם מדע צדיקים, הם עפים ברוח. ואומר בעל ספר ההפלאה על כתובות, שההצלחה שלהם שאנחנו רואים של הרשעים, היא זו שהיא כמוץ אשר תדפן רוח. אנחנו רואים אדם שיש לו הצלחה גדולה, והוא רשע, אומר בעל ספר הפלאה, שאל תחשבו שההצלחה הזאת יש לה שורשים, ויש לה קיום, ויש לה המשך. לא. ההצלחה שלהם היא כמוץ אשר תדפנו רוח, אין בה שום חיות, ולמעשה לא ייוודע מקומו של העושר או ההצלחה של העשיר הזה. ראינו שהצדיק, הוא יהיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו, וכל אשר יעשה יצליח. זה אומר, ההצלחה של הצדיק היא חלק מההוויה של העולם. כשאדם טוב, כשאיש עושה דברים טובים, זה חלק מהקיום הקוסמי. זאת אומרת, המעשה הטוב שלו שותל טוב בעולם. זה עושה משהו טוב במציאות. הוא משפיע משהו טוב, זה חלק מהקיום של העולם. זה צדיק. לעומת הרשעים, כשרואים שהם מצליחים, אפשר לחשוב, הוא משפיע בעולם. לא, הוא אומר, זה לא משפיע שום דבר. זה כמוץ אשר תדפנו רוח. זה משהו נקודתי שנגמר ונעלם. ולכן, גם כשאנחנו רואים רשעים מצליחים, כמוץ אשר תדפנו רוח, ולמעשה, זה ממשיך את מה שאומר המלבים, המלבים ממשיך אותו יותר נכון, זה רשעים. אבל הרשעים האלה, ההשפעה שלהם בעולם, היא זניחה. גם כשרואים שרשע עושה דברים גדולים, זה זניח. אפשר להגיד, טוב, הוא הזיק מאוד. נכון, אבל העולם במהותו הוא טוב. ולכן ההצלחה שלהם להזיק במשהו, זניחה. וגם הצלחה שלהם האישית היא זניחה. כן, הוא עשה כל מיני דברים, חסר משמעות. יש לו מלא כסף, חסר משמעות. זה לא הנקודה. כי אם הוא לא איש, כמוץ אשר תדפנו רוח. אומר הכלי יקר, הרשעים האלו, הם לא רשעים מושלמים. או נגיד זה אחרת. הוא אומר, זה רשעים שהם לא עושים שום מעשה רע מוחלט. אבל הם מזיקים קצת.
למה מנסים להגן עליהם?
נכון, זה מדהים, נכון? אנחנו רואים אחד אחרי השני, זה לא באמת רשעים, אלא... ועוד מעט ננסה להבין את זה. אז הוא אומר, זה רשעים כמו אנשי סדום. אנשי סדום, היה להם שיטה איך לגזול ממישהו משהו. כל אחד לוקח טיפה, אבל כשמיליון אנשים לוקחים טיפה, לא נשאר שום דבר. אפשר לק מהארטיק, כולם מלקקים אין ארטיק. זה לא עובד. אפשר כל אחד טועם טיפה ולא נשאר לו כלום. זה לא רשעים כאלה שהם עושים דברים בצורה הפגנתית, אלא הם עושים את זה להערים, אומר הכלי יקר. כמוץ אשר תדפנו רוח. הם גוזלים מוץ, כאילו. הם עושים קצת. אבל קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת מצטבר להרבה. אומר, לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, היינו, הם לא כנים ואמיתיים במעשיהם. הם נראים אולי בסדר. מה אתה רוצה? הכל טוב. עשיתי משהו רע? אני מתנהג בסדר. אבל הערימו לגזול מעט מעט כמוץ הזה, שאין בו שווה פרוטה. אשר תדפנו רוח. על כן, הפסוק הבא, לא יקומו רשעים במשפט. מה הכוונה הוא אומר? אי אפשר להעמיד אותם לדין. אי אפשר להקים אותם, תעמדו למשפט. כי הם לא גזלו כלום. כאילו, מה הם עשו כבר? הם לא... אי אפשר לדון אותם. ואז הם מנסים לבוא ולהגיד, אז אנחנו צדיקים? עומדים בעדת צדיקים, אבל יודע השם דרך צדיקים. זה אנשים שיש להם עסק עם הקדוש ברוך הוא. כאילו, פה אנחנו לא מזהים את זה. הם נראים אולי כלפי חוץ אנשים בסדר גמור. אנשים נורמטיביים, מתנהגים בסדר, עושים דברים קטנים, לא דברים גדולים. מכל מקום לפני השם יתברך גלוי מצדיק ומרשע. כי יודע השם דרך צדיקים. זאת אומרת, האם הם באמת צדיקים? השם יודע, כי השם יראה ללבב. זאת אומרת, שוב אנחנו רואים שגם לפי הכלי יקר, תלמידו של המהר"ל, הוא אומר, הם נראים אנשים בסדר. לכן גם כתוב, לא כן הרשעים. הצדיקים ככה. אלה שנראים בסדר, היינו חושבים שאולי הם גם צדיקים? לא, לא, הם לא. השם יודע שהם לא. אז... בעל שיח יצחק, רבי יצחק אייזיק חבר אומר, לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, הוא אומר, תדעו לכם, המציאות של הרשעה היא כמו מוץ שאף ברוח. זה לא משהו אמיתי. זה לא משהו משמעותי. הטוב הוא אמיתי. הטוב הוא משמעותי. הרע זה משהו מקרי, זניח, באמת אפשר להתגבר עליו בקלות. ואתה אומר, מישהו בא ואומר, לא יכולתי, נו באמת, זה מות, זה אף ברוח, מה לא יכולת? זה לא כזה נורא, אנחנו לפעמים חושבים שהרע, יש לו כוח, עשית רע אחרא. הוא אומר, כמוץ אשר תדפנו רוח.
אבל בהיסטוריה אנחנו יודעים שרוע זה דבר שהוא לא זניח.
זה לא
הרוע הזה.
החידוש כאן שאומר לנו רבי יצחק אייזיק חבר, זה לא שהרע לא קיים ולא משפיע, או לא, לא נוכח בחיים. הוא נמצא. אז באמת העולם הזה בתפיסה העמוקה שלו הוא טוב. כל העולם הוא טוב. ואומר רב צדוק שלעתיד לבוא אנחנו גם נראה איך העולם הזה טוב. אז גם כשרע אומר בואו נקנה הסתכלות אחרת על הרע. זה מוץ. תעזבו את זה. כאילו אל תדבקו בזה. זה לא קשה להתגבר על זה. זה לא משהו שיש לו אג'נדה. לא, הרע אין לו שום אג'נדה. אל תייחסו לרע כוחות ועוצמות. הוא אומר, אם אנחנו נבין, מי שהכי תקיף בזה זה הרב חרלה. הוא אומר, אנחנו נותנים קיום לרע בזה שאנחנו מייחסים לו ערך וחשיבות. הוא אומר, אם כולנו היינו רוצים רק טוב, זאת אומרת, לא היה מציאות של רע בעולם בכלל. זאת אומרת, הרע הוא משהו שהוא... הוא, כמו איזה מוץ כזה, איפה שנותנים לו, פותחים לו חלון, הוא נכנס. אז יש מוץ, רואים אותו, הוא אף ברוח, מקשה לנשום, אבל זה לא העיקר. העיקר זה באמת הפירות. סליחה?
מה עם הרע שהרג את סבא וסבתא?
הוא לא אמר שאין רוע.
לא, אני לא מבינה את הרעיון הזה.
טוב, א', באמת בעל שיח יצחק מדבר בדרוש לשבת תשובה לעם ישראל, זה נכון. אבל אני חושב שהתפיסה שלו היא באה באיזו דרישה חינוכית אלינו. זה לא עכשיו בא לדון עם צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, ואיך רשעים מצליחים. זה סוגיה שדיברנו עליה כבר. אלא השאלה, למה אנחנו מייחסים חשיבות בחיים שלנו, ולמה אנחנו מתייחסים כמוץ. האם אנחנו מסתכלים על הדברים השליליים ואומרים, וואו, זה רציני. והטוב, טוב, לפעמים טוב. כמוץ אשר תדפנו רוח. הוא אומר, הפוך. הטוב זה עיקר החיים שלנו, כך צריך להסתכל על הדברים. קמים בבוקר, בריאים, חיים, וואו, איך טוב. מכינים חביתה, יש ביצים, איך טוב. אנחנו לא נמצאים עכשיו באמצע אושוויץ, ממש נחמד. אתם יושבות כאן ולומדות תורה, מדהים. הטוב הוא העיקר בחיים. לא שאין מוץ כזה של רוע. יש, אבל זה מוץ. זאת אומרת, הוא אומר, השאלה בהסתכלות החינוכית, דוד המלך אומר, עד כמה אנחנו מייחסים לרשעה חשיבות ומקום. מי שיתרגל לראות את האיש יושב, כן, על פלגי מים, פריון נותן ביתו, היי, אומר דוד המלך, שמתם לב? זה רוב החיים שלנו. לכן גם כל המפרשים הקודמים, מה הם אומרים? מישהו שמע פה על רשעים בכלל? נכון, הם כאילו, הם לא בדיוק. זה מה שהוא אומר לנו. הוא אומר, אנחנו חושבים שלרשעים יש, וואו, אג'נדה פוליטית. לא, סתם אני אומר. לא, לא אג'נדה פוליטית. לא יודע, הם, יש להם...
אני מתרפס אותך. אתה שומע את זה במקום הזה,
זה שיש כלבים דמוקרטיים כאלה שרוצים להראות לך ולמש... רוב העולם זה לא מה שכתוב בתקשורת. אם היית עכשיו עושה תקשורת אמיתית, היית מראה בערך 99.8, אני ככה לארג' לרשעים, אחוז, רק דברים טובים, יש 2%. באים אנשים עם מצלמות עם זום על ה2% האלו, והם מראים לך, זה העולם. זה לא. זה מוץ, זה שולי.
אני רוצה להעיר את זה, שמעתי הרצאה של סיוון רב מאיר בנושא הזה, והיא אמרה, האמון של הציבור בתקשורת הוא 24%. זאת אומרת שרוב הציבור מאמין שהתקשורת לא אומרת לנו את האמת, ולא מספרת לנו את האמת. אז לא צריך להקשיב, זה באמת נכון. יש הרבה דברים, הם פשוט לא מדווחים על זה. גם מה שמדווחים רע, הם מדווחים רק את הרע.
אז פעם היה אצלי איזה כתב של איזה עיתון מפורסם בארץ שבא לעשות כתבה על הישיבה. אני שנה ואחרי, לא, הרבה מאוד זמן לא הסכמתי לפגוש אותו. אמרתי, אני לא רוצה שום קשר עם התקשורת כי הם רואים רק רע, מראים רע, לא רוצה קשר איתכם. ואז הוא בא לישיבה במצפה רמון. בסוף כל מיני פרופסורים התקשרו אליי, זה נורא חשוב להפיץ את הבשורה החינוכית. טוב, הסכמתי לפגוש אותו. ואז הוא ישב, שעה וחצי דיברנו על המהות של התקשורת. המסקנה שלו הייתה, אני ירמיהו הנביא. כך הוא אמר על עצמו. התפקיד שלי זה להראות את הרע שיש בעולם כדי לתקן. כך הוא אמר. הוא כאילו הנביא הקדום, זה הכתבים של ימינו, שעניינם להראות רע, להדגיש רע, ש... אז אמרתי לו, ויש גם טוב ולא רק רע, אומר, זה לא התפקיד שלנו, זה כולם יודעים. דרך אגב, הוא ישב עוד שעה וחצי, וסיפרנו לו על הישיבה התיכונית, שיש פה, התלמידים בוחרים מה ללמוד, ועם מי ללמוד, והם אוהבים ללמוד, והם יוצאים לסיורים תורניים סביבתיים, ולומדים מתוך שהם הולכים בשטח, לומדים המון תורה על המציאות, אקולוגיה, דמוקרטיה. אז הוא מקשיב, רושם, ואז בסוף הוא אומר לי, לפי מה שאתה אומר, כל התלמידים שלך צריכים להיות חילוניים שמאלנים. זה מה שהוא אמר לי. כי הם דמוקרטים ואוהבי אקולוגיה. זה מתאים רק לאדם חילוני שמאלני. דתי ימני ופנאטי. אז לא היו עוד נערי. בכל אופן, אמרתי לו, לא, החבר'ה פה הם יראי שמיים, ואני לא חושב שיש להם דעות שמאלניות, הם אוהבים את ארץ ישראל מאוד. אז הוא אמר לי, אני יכול, אתה מרשה לי לראיין בחור באופן אישי? אמרתי לו, צא מהמשרד, תפוס את מי שאתה רוצה, דבר איתו. יצא מהמשרד, תפס במקרה בחור... קצת תקיף, ושאל אותו שאלה כזאת, שימו לב. ראש הישיבה שלכם אמר לי שרוב החבר'ה פה יוצאים חילוניים ושמאלנים. מה דעתך על זה? אז הבחור היה נבוך, כי להגיד שראש הישיבה מבלבל את המוח, לא נעים לו. להגיד לכתב ש... אז מה הוא יגיד? אז הוא אמר לו, תשמע, זו שאלה מאוד חשובה, אני מזמין אותך לסיור במדבר איתי 3 ימים, נדון בעניין. טוב, לא היה סיור איתו, גם לא הייתה שום כתבה. למה לא הייתה כתבה? אז לכן, אם מישהו שם זום על רע, הוא כבר לא רואה טוב. אומר לנו רבי יצחק אייזיק חבר, ובעצם אנחנו רואים שזאת מגמה של כל המפרשים כאן. עכשיו, זה לא שדוד המלך לא יודע שיש רע בעולם, זה לא שכל הנביאים לא יודעים שיש מה לתקן. השאלה, איפה אנחנו ממוקדים? באיש אשר לא הלך בעצת רשעים, או ברשעים אשר שהם כמוץ אשר תדפה? זה לא הנקודה המרכזית בחיים שלנו. לא לשמוע חדשות, לא לראות טלוויזיה, לא לקרוא עיתונים, תראו איך העולם נהיה ממש טוב. דרך אגב, במחקרים שנעשו ממש לאחרונה, התברר שבני נוער שחשופים לרשתות החברתיות, הם מאוד חשופים לכל המידע שמסתובב ברשת, כ-15% יותר הם חשופים להתאבדויות ולדיכאון. אחד הניסיונות להסביר את זה, זה שיש להם פחות קשרים אישיים עם אנשים, ולכן הם יותר בודדים. אבל גם אפשר להסביר שכמה שאנחנו מקבלים יותר אינפורמציה שהיא לא דווקא חיובית, אנחנו אומרים, העולם הזה רע. העולם הזה רע. הייתי בשמירה פעם עם איזה עורך דין אחד, לפני הרבה מאוד שנים, על גג של בית באיזה מקום, היינו צריכים לשמוע אז 6 שעות, אני חושב 8, אני כבר לא זוכר, במסגרת מילואים, ובמשך 6 שעות הוא ניסה להסביר לי למה הוא לא מתכוון ללדת ילדים. לעולם הרע הזה אני לא מתכוון שיבואו ילדים. אני לא מתכוון להתעלל בילדים שלי. זה עולם שהוא רק רע. בא דוד המלך, בפי כל ההסברים שראינו עד עכשיו, אומר לנו, לא נכון. גם אלה שאתם חושבים שהם רשעים בלב הם טובים. ובכלל הרשעים הם בעצם בעלי תשובה. ובאמת גם מישהו באמת רשע, אז הוא לא כזה, וההצלחה שלו רק אין לה משהו. זה איזה מין אמירה כזאת, תדעו לכם, אל תייחסו לרשעה שום דבר חוץ ממוץ אשר תדפנו רוח. ולא שאין רע בעולם, אבל אומר השפת אמת, מה שמאפיין את הרשעים לעומת הצדיקים, זה שהרשעים הם רואים הכל מפולג. הכל מחלוקות, הכל מלחמות, אלה נגד אלה, זה נגד זה. הם לא רואים אחדות, הם לא רואים הרמוניה. כי אם נראה הרמוניה, אם נראה אחדות, אנחנו נראה שאולי אפילו מה שנראה לנו רע, זה חלק מטוב. בסדר, יש גוף שלם, בגוף הזה יש פצע. טוב, יש דלקת. למה יש דלקת? כי זה חלק מתהליך ההבראה של הגוף. אז רואים פריחה, יש איזה מקום עם פריחה אדומה. אבל אם רואים את כל הגוף, רואים דבר נפלא, נכון, יש פצע, נשים יוד, יהיה בסדר. אבל תארו, מישהו בא עם מצלמה, עם זום פי 1000, על האור, על הפצע. זה מה שיש. וואי, זה נורא והיום. אם הסתכלתם פעם עם מיקרוסקופ על האור שלנו, אפשר לראות שם דברים מאוד מפחידים. ואם זום על פצע, זה מה שיש. אומר השפת אמת, הסימן של אמת הוא כשיכול האדם לבוא אל האחדות, ולהיות דבק בשורש האחדות, ואז הוא ניצול מדבר רע. ואז התפרדו כל פועלי האוון, הרשעים מתפרדים ואינם יכולים להיות באחדות, כמוץ אשר תדפנו רוח. זאת אומרת, מה גורם לנו לראות רע? זה שאנחנו לא מסוגלים לראות אחדות. ולכן חשוב מאוד, אם אנחנו רואים, ככה אומר הרב קוק, אנשים שכל הזמן רבים וצועקים ומתווכחים והם נגד, הוא אומר, זה אנשים ששונאים את עצמם. זה אנשים שהם באמת קשה להם לחיות. הם רואים עולם רע. זה הרשעים. אבל הצדיקים מסוגלים לראות אחדות, מסוגלים לראות את הטוב. ואז הרע באופן טבעי מתקטן, כמו שהסביר לנו בעל שיח יצחק. הוא הופך להיות כמו מוץ אשר תדפנו רוח. ולכן, לא כן הרשעים שבסוף השיעור הקודם אמרנו, וואו, דיברנו על הצדיקים, איזה דבר נפלא, ופתאום עברנו לרשעים, אנחנו רואים שכמעט כל המפרשים באים ואומרים לנו, לא, לא, זה לא כזה נורא, זה לא כן הרשעים, זה הם כמעט כמו צדיקים. הם חלק מזה, הם חלק מהטוב. עכשיו, זה לא שאין רע. יש, אנחנו רואים, הפסוק הבא, על כן, לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. יש רשעים, והם לא יקומו במשפט. הם לא... הרשעים האלו, הם לא יכולים לעמוד בדין, אומר המדרש. הם לא, אין להם עמידה. יהיה משפט, הם התמוטטו לגמרי. אומר השפת אמת, הרשעים האלו הם רשעים גמורים, שהם הפכו להיות מרכבה לחטא. לכן הם נקראים חטאים. מה זה חטאים? יש חוטאים. חטאים זה כבר הפך להיות מקצוע. הם מרכבה, כמו שיש צדיקים שהם מרכבה לשכינה, הרשעים מרכבה לחטא. הוא אומר, הרשעים הגמורים האלו, הם כבר לא במדרגה בסדר. הם בעצמם חטאים. והם לא יכולים לעמוד בעדת צדיקים. הם לא יכולים להיות יחד עם הצדיקים. הם לגמרי נפרדים. כי הם, כמו שהצדיקים מרכבה לשכינה, הם מרכבה לתומעה. אז זה לא שדוד המלך לא יודע שיש רשעים, הוא יודע. אומר רב דוד אייבשיץ, צריך לדייק מה זה רשעים, מה זה חטאים, מה זה עדת צדיקים, מה זה הפסוק הבא, דרך, מה זה הדרך רשעים שתובד ויודע שהם דרך צדיקים, מה זה? אז הוא אומר, צריך לדעת שגדול עונשן של רשעים שהם מחטיאים את הצדיקים וכופים אותם לעשות כמעשיהם, ולכן הם לא יקומו במשפט. אין להם התנצלות כלל, אין להם תקומה במה שהם גורמים שיהיו חטאים בעדת צדיקים. זאת אומרת, איך הוא מבין, איך הוא לומד את הפסוק, זה הכתב סופר מסביר את זה בצורה מדויקת. הוא אומר, הרשעים גורמים לצדיקים להידרדר, וזה לא משנה איך הם עושים את זה, אבל כמו שאמרנו, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. יש איזה ניסיון להכתיב לנו תרבות מקולקלת, ולהכתיב לנו במקום הדתה, הסתה אנטי-דתית, כל מיני דברים שהם מנסים להכניס לבתי הספר, לאוניברסיטאות, לצבא. הם רוצים להכתיא את הצדיקים. הם רוצים לגרום, והם גורמים לזה שיהיו חטאים בעדת צדיקים. וכל מי שמכתיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זאת אומרת, יש כאלה רשעים שמכתיאים את הצדיקים. אז כשמישהו בוחר ללכת בדרך הזאת, בדרך הרשעה, אומר בעל ספר הפלאה, לא יקומו רשעים במשפט. אין להם עמידה במשפט. מה הכוונה? הם אף פעם לא יצליחו לבנות בניין מתוקן. הוא אומר, המשפט זה לא בית דין. המשפט זה משפט השכל. הם תמיד יהיו מבולבלים. מי שמחטיא אחרים, הוא כבר לא יכול למצוא לעצמו את הדרך הנכונה. כי הוא כל הזמן מנסה להצדיק את הדרך שלו. מי שהוא רשע לעצמו, אז הוא רואה משהו טוב, הוא חוזר בתשובה. אבל אחד שסימן לעצמו מטרה להחטיא אחרים, הוא הפך את זה כבר לדרך חיים. לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים, ולעולם הם יטעו בספקות. הם אף פעם לא יוכלו להשתכנע, אין טעם לנסות אפילו להסביר להם משהו, כי הם לא מסוגלים להקשיב לשכל. והם למעשה לא יוכלו לחזור בתשובה. אז אנחנו רואים שהפסוק השני, דוד המלך אומר, יש כאלה, אבל הם כמוץ אשר תדפנו רוח. בסדר? בואו נחזור לפסוק הקודם. יש כאלה שרוצים להחטיא את האחרים. הם מתנגדים לזה שיהיו צדיקים. הם רוצים שכולם יהיו כמוהם. וזה לא משנה עם הסטיות שלהם או עם דברים אחרים. ומי שלא כמוהם, אז הוא לא בסדר. הוא לא מתאים למגדר שלהם. לא יודע איך לקרוא לזה אפילו בימים, יש המון מילים חדשות. הם כמוץ אשר תדפנו רוח. אבל אלה לא יחזרו בתשובה. כי יודע שהם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. אומר בעל ערוך לנר, מה פירוש יודע שהם דרך צדיקים? יש ידיעה לדעת, כמו האדם ידע את חווה אשתו, זה להיות מחובר, להיות אוהב. הקדוש ברוך הוא אוהב, קשור, מחובר לדרך של הצדיקים. מה הכוונה? אומר הברבנל בבראשית, בפרק י"ח, מה זה יודע שהם דרך צדיקים? זה הכוונה שהוא משגיח עליהם. ומה החידוש? החידוש הוא שהוא לא משגיח על הרשעים. מה הכוונה? הכוונה שצדיקים יש להם קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא כל רגע. יש נוכחות אלוקית בחיים שלהם. למעשה כל דבר שקורה להם זה בהשגחה אלוקית. השגחה זה לא ידיעה. השם יודע גם מה הרשעים עושים וגם מה הצדיקים עושים וגם כל זבוב מה הוא עושה. השאלה אם הוא מתערב לו. השם משגיח, הכוונה, הוא מתערב בחיים שלהם. אצל הצדיקים השם מתערב, הוא כל הזמן עוזר להם להתקדם. יש פה נוכחות של בורא העולם בחיים של הצדיק. לעומת זאת, אצל הרשע, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה מה שאתה רוצה, אתה לא מעניין אותי. דרך רשעים תובד, הלכה לאיבוד, היא לא קשורה אליי. כמו הנחש, נכון. לך תאכל, אפר, אל תהיה קשור אליי, תסתדר לבד, לא רוצה שום דבר איתך, כן? הצדיקים, יש עליהם השגחה. הם קשורים כל הזמן לבורא. אומר הזוהר שכביכול הדרך של הרשעים תובד, כי הם חיים בעולם שאין בו אלוקים. יש שם הסתר פנים תמידי, הם חיים בעולם של ספקות, והם חיים את העולם הזה, וכביכול השם לא נמצא שם. עכשיו, אם השם לא נמצא שם, אז א', אין שם חיים, והם כל הזמן צריכים לחפש תחליפי חיים, והם בונים לעצמם עולם פנימי משלהם, שהוא מנותק מהעולם האמיתי. העולם האמיתי זה העולם הגדול, הקוסמוס כולו, היקום כולו. והרשעים בנו לעצמם איזה נישה קטנה אנושית מצומצמת וחשוכה, כן? הדרך רשעים הזאת היא הולכת לאיבוד, זה כמו אחד שהלך לאיבוד לא יודע איפה הוא נמצא, כן? ההשגחה היא בצדיקים, הרשעים, החושך מסתיר ביני ובינם, הוא מאבד דרכם מראותה. ולכן גם אומר הרלב"ג, דרך רשעים כאפלה, הם לא יוכלו להתיישר אל התכלית. הם הולכים בחושך, ודרך צדיקים מוארת. יש בו אור להצילה מהמכשלות, השם משגיח עליהם, מכוון אותם, מסייע, נקרא שנקרא סייעתא דשמיא. זה לא איזה מישהו שהולך לגנוב ואומר, השם יעזור, שם פתק בכותל. לא יעזור. השם יתברך לא איתם, בסדר? וגם אם נדמה לנו שיש מקרה אחד לצדיק ולרשע, אין הם שווים באמת, אומר בעל ספר פנים יפות. הוא אומר, תדעו לכם, לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. נראה לנו שגם כן יש להם אותו משפט? לא. כי יודע שהם דרך צדיקים ודרך רשעים תובל. באמת, הקדוש ברוך הוא מכוון את הדברים כך, שמה שקשור לצדיקים מחובר לידיעת השם, לטוב העולמי, ומה שלא, הולך לאיבוד. כן? ולכן השם יראה ללבב, אומר הכתב סופר, והוא יודע בדיוק מי הצדיק, מי הרשע, מחזיר אותנו להסבר הקודם. הצדיקים מתוך כך קרובים להשם, יודע שהם דרך צדיקים, לכן קרובים לתשובה. ואם צדיק עושה משהו לא בסדר, הוא מיד עושה תשובה. מה שאין כן הרשעים, בגלל שהם בנו לעצמם כבר תרבות משלהם, הם כבר לא יכולים לחזור מתשובה. הם כבר כאילו הלכו לאיבוד. אז כשאנחנו פוגשים את המציאות הזו של ה... נקרא לזה של הצדיק שפגשנו מתחילת הפרק, ולעומת זאת הרשע שאנחנו פוגשים עכשיו, אז א', אנחנו רואים שיש רשעים. לא שדוד המלך תמים כזה וחושב שכולם צדיקים. אבל הוא אומר, גם הרשעות תופסת מקום קטן בעולם. לא צריך לתת לה נפח כאילו היא כל החיים שלנו. ולפעמים זה קורה למי שבאמת שומע חדשות, זה קורה. כל היום אנחנו מסתובבים, מה קורה פה? איזה רשעות? לא נכון. זה לא לעשות זום על הרע. הטוב הוא פי... אין גבול יותר טוב מהרשעות. ואומר הרב באורות התשובה, צריך לדעת שלפעמים גם צדיקים מתנהגים בצורה שנראית קצת תמוהה, כמו יעל וסיסרה. היא עושה שם דבר לא כל כך, כאילו מסע של רשעות. ולא... אסתר המלכה והחשברוש. כביכול יש איזה מעשה של עבירה פה. היא הולכת אליו. כאשר עבדתי, עבדתי, אז אל תלכי. לא, לטובת עם ישראל צריך. אומר רב, לפעמים גם מעשים שנראים לנו רעים, צריך לדעת שבשורש יש משהו טוב, בהסתכלות האלוקית הכללית. ולכן לא לרוץ ולראות, הרשעה היא דבר שמנהל לנו את החיים. אם הבנו את זה, עכשיו אנחנו צריכים להבין מה אומרת הגמרא בברכות, והגמרא מלמדת, אשרי האיש בדף ת', שזה פרק ראשון בתהילים, ולמה רגשו גויים, שזה פרק שני בתהילים, חד הפרשה הם. הם פרשה אחת. הם כביכול פרק אחד. נכון שהם שני פרקים, אבל זה שני פרקים שהם מאוחדים. והשיעורי בית זה לנסות לקרוא את הפרק השני, לקראת שבוע הבא בעזרת השם, ואומר הרב קוק בעין היה, שפרק ראשון הדגש שלו על הצדיק והרשע הפרטיים. ופרק שני זה על, על עם ישראל והגויים. לנסות לראות, כביכול זה אותו פרק, רק שזה עוסק באנשים וזה עוסק באומות. ואז לראות למה רגשו גויים ולאומים יגורי. בסדר? צהריים טובים. בדיוק ניסינו לא להגיד. אז קשור לפרק הבא, הרב קוק הגדיר רשע כאחד ששונא ורוצה בהשמדת עם ישראל. צהריים טובים.